How many did you lose?
190.
190 calves.
You tell me, nothing's wrong here. That's chemicals, I'm telling you.
I'm seeing documents. I don't understand.
They're hiding something.
That chemical.
What if you drank it?
Drank it? It's like saying, what if I swallowed a tire?
What if whatever's killing those cows is in the drinking water?
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע גיא רולניק. והפעם הצטרף אליי כפרשן אורח דוקטור רועי שפירה, מרצה בכיר למשפטים מאוניברסיטת רייכמן. שמענו בפתיח את שחקן הקולנוע מרק רפלו מהסרט מים אחורים, Dark Waters. שם הוא מגלם את התפקיד של עורך הדין רוברט רוב בילוט. שלום רועי, ברוך הבא.
שלום גיא.
אז הנה בתמצית התסריט של הסרט Dark Waters שיצא לאקרנים בסוף 2019, ששמענו בפתיח קטע קצרצר מהטריילר שלו. עורך דין צעיר, המצטרף כשותף זוטר לפירמת עורכי דין ענקית בסינסנטי, המייצגת תאגידי ענק בתחום הכימיקלים, מוצא בוקר אחד אצלו במשרד, חקלאי, מגדל בקר, מעיירה קטנה בשם פארקרסבורג במערב וירג'יניה. החקלאי מספר לו שהפרות שלו מתות, והוא חושב שזה נובע מזיהום בנהר אליו מזרימה חברת כימיקלית ענקית את השפכים שלה. עורך הדין הצעיר שלא רוצה בהתחלה לעבור כמובן צד ולייצג תובעים מהציבור כמו חקלאים, מתחיל בבדיקות רק בגלל שסבתא שלו גרה באזור והיא המליצה לחקלאי לבקר את הנכד שלה, עורך דין הצעיר. כל הבדיקות שעושה עורך דין בילוט עם מנהלי המפעל ועם הרגולטורים של הסביבה מעלות שאין שום בעיה. הבעיה היא בעצם בחקלאי, אבל בילוט מתעקש ואז קוראת תפנית בעלילה. באמצעות הליך של גילוי מסמכים הוא מגלה שחברת הכימיקלים, לא רק שהיא מזהמת, אלא ידעה במשך 20 שנה שהיא שופכת לנהר ולמקומות רבים אחרים בעולם חומר מסרטן ומסוכן. היא הסתירה את זה מהרגולטורים כי רצתה למקסם רווחים. עורך הדין הצעיר יוצא למסע משפטי חסר תקדים בהיקפו ואורכו, כאשר הוא מאמץ טקטיקות משפטיות שבדרך כלל עורכי דין של תובעים מהציבור לעולם לא יכולים או רוצים לנקוט. ובסוף האמת יוצאת לאור. כל זה באמת נשמע כמו סיפור מדהים הוליוודי, ולכן מרק רפלו, הידוע למאזינים כברוס בנר או ההלק מסדרת סרטי האבנג'רס, קפץ על ההזדמנות לגלם את הגיבור בתסריט הזה. אבל הסרט הזה הוא לא דמיוני, הוא אמיתי לחלוטין. והוא מגולל את סיפורו של עורך הדין רוברט רוב בילוט והמלחמה שניהל במשך 25 שנה בתאגיד הכימיקלים הגדול והחזק בעולם, דופונט. החברה שאחראית לפיתוח או קידום כמה מההמצאות החשובות ביותר בהיסטוריה, כמו הניילון, הטפלון, הקבלר והלייקרה. הסיפור הזה הוא אמיתי, ולא רק שהוא אמיתי, אלא שהוא כל כך עניין אותי, שבבוקר קר, במיוחד, בחורף 2016, עליתי על טיסה פנימית בארצות הברית, משיקגו לסינסינטי, אוהיו, כדי לפגוש את בילוט. לא לפני שביקשתי מהעורך שלנו היום באולפן, דוקטור רועי שפירה, להצטרף גם הוא ולהגיע לסינסינטי. רועי הגיע אז מביתו בקיימברידג', מסצ'וסט, שם הוא סיים בדיוק את לימודי הדוקטורט שלו בהרווארד. המטרה שלנו הייתה לבדוק האם הסיפור על בילוט הוא אכן מדהים כמו שהוא נשמע, והאם כדאי לכתוב על זה case study ללימוד בבית הספר למנהל עסקים ומחקר אקדמי. אז רואי, הזיכרון שלך כידוע הרבה יותר טוב ומדויק משלי. תתאר למאזינים את ההתרשמות שלך, שלנו, מהפגישה המוזרה הזאת עם בילוט. האם דמיינת שתוך 4 שנים יעשו על האיש הזה 2 סרטים בהוליווד?
לא. החל מהנחיתה בסינסינטי, דרך המשרד שלו, ועד האיש עצמו, והקול המונוטוני שלו, ומה שהוא אמר לנו, שאנחנו היינו, אתה יודע, חדורי התלהבות, כמו שאמרת, זה היה התגלמות האפור. אנחנו הגענו לשם, וחשבנו שיהיה לנו מקרה עם פרטים עסיסיים של חברות שעושות כך, ורגולטורים שבועיים וכו', והוא פשוט עבר איתנו על הפרטים. ב-1959 קרה ככה, ב-1961 קרה ככה, באפריל 84 קרה ככה, וכו' וכו' וכו'. אבל דווקא ככל שאתה צולל לפרטים ומכיר אותם כמו שבילות הכיר אותם, ובמחקר האקדמי אחר כך שעשינו על זה, באמת זה קצת כמו במטריקס, נפתח לך סיפור מתוך האלפי ועשרות אלפי הפרטים האלה, ואתה מגלה דברים מדהימים על ממשל תאגידי, על רגולציה, על התנהלות של חברות, כל הדברים שרלוונטיים גם אלינו פה בישראל.
כן. אז מאז שנפגשנו עם בילות בסינסינטי, אוהיו, רואי ואני עוקבים מקרוב אחרי התקדמות של התביעה נגד דופונט, ואני גם עשיתי לעצמי הרגל שאני מדי שנה מזמין את רוב לשיקגו להופיע מול הסטודנטים בקורס של כלכלה פוליטית של רגולציה. הוא כמעט תמיד נענה ברצון, טס מסינסינטי, והתגובות של הסטודנטים שלי הם בדרך כלל מרשימות. הסיפור הוא אכן מדהים. אתה בינתיים, רואי, כתבת מחקר גדול על פרשת דופונט יחד עם הכלכלן לואיג'י זינגלס, ובמחקר הזה שלכם בעצם אתם מראים דבר די מזעזע. משתלם לזהם ולהרוג תחת השיטה הקפיטליסטית האמריקאית. האומנם?
בערך, כן, בנסיבות מסוימות בוודאי. כשהעולם שבחוץ קורא על מקרים כאלה, רואה אותם בבית קולנוע כמו שאמרת, אז אנחנו פוגשים את המקרים האלה רק כשהם מגיעים לסוף, רק את אותם מקרים שמגיעים לסוף טוב, שכבר תפסו את הרעים ובית המשפט הורה להם לשלם מאות מיליונים ומיליארדים וכולי. ואז בן אדם יכול לראות את המקרים האלה ולחשוב לעצמו, תשמע, הפשע לא משתלם, הם עשו טעות, הם לא הבינו עד כמה בית המשפט יטיל עליהם כנסות של מיליארדים, והרגולטור יתעצבן עליהם, והעיתונות תקסח אותם, ויעשו עליהם סרטים, ויכתבו עליהם ספרים, ויקליטו עליהם פודקאסטים. אבל זאת הסתכלות קצת אנכרוניסטית. ההסתכלות הנכונה כדי לבדוק אם הפשע המשתלם היא לקחת את הזווית של מקבלי ההחלטות בזמן אמת, כשהם אשכרה צריכים לקבל את ההחלטות. ובמחקר של זינגלס ושלי, אנחנו השתמשנו במשהו שבדרך כלל אין אותו לחוקרים, וזה בזכות המאבק המשפטי של בילות, היו לנו גישה לאלפי מסמכים, תכתובות פנימיות של דופונט. אז יש לנו את הזווית האישית שלהם, אנחנו מציצים מאחורי הקלעים, למה הם שקלו ומה הם לא שקלו. ואי אפשר להגיד שזה היה טעות, אי אפשר להגיד שהם לא הבינו שיכנסו בהם בכנסות חזקים וכולי. התכתובות הפנימיות שלהם, הם מדברים במפורש על דברים כמו, ברגע שזה יצא החוצה זה הכנס המשפטי הכי גדול שאנחנו שילמנו אי פעם, ברגע שזה יצא החוצה זה אסון יחסי ציבור וכולי. הם ידעו, הם הבינו את זה בזמן אמת, הם פשוט בנו על זה, שזה אם וכאשר זה יצא החוצה, זה יהיה כל כך הרבה שנים בעתיד, שזה כבר לא יהיה חשוב לאף אחד. זה הדבר השני שהמחקר שלנו עשה. המחקר שלנו פשוט חישב את ערך הזמן. כשאתה רואה היום ב-2022, דופונט חויבה לשלם כנס של מיליארד דולר, אתה אומר לעצמך, וואו, זה כנס עצום. אבל בעצם את ההחלטות, האם להמשיך לזהם, או האם להפסיק את הייצור של הכימיקל הזה, האם להשקיע באמצעים שימנעו את הפליטה שלו, את ההחלטות הם לקחו לכל המאוחר בתחילת שנות ה-80. עכשיו, בהכללה גסה, כנס של מיליארד דולר ב-2017, זה משהו כמו 100 מיליון דולר ב-1984. בגלל ערך הזמן, אוקיי? אם אתה עכשיו ב-1984 היית מחליט להפסיק את השימוש בכימיקל הזה PFOA, היית מקפיא אותו, לא היית מייצר טפלון, זה היה עולה לך כסף. ברגע שאתה מחליט להמשיך ושיתפסו אותך, אז כל שנה נגיד אתה עושה 100 מיליון דולר, אתה 100 מיליון דולר הרי אתה שם בצד, בריבית דריבית, ואז ביום סגריר כשתופסים אותך ואתה משלם, אז כבר זה בעצם לא משנה, כי שמת את הכסף הזה בצד ויש לך לשלם בקלות את המיליארד דולר. החלוף הזמן, במקרים כאלה, מדלל מאוד את ההרתעה.
כן, אז בשבוע שעבר בילות היה אצלי בכיתה שוב, והחלטתי לנצל את ההזדמנות ולחשוף אותו למאזינים של הפודקאסט שלנו. היום כמובן בילות הוא כבר אחד מעורכי הדין המפורסמים יותר בארצות הברית, בזכות הסרט, ושורה ארוכה של פרסים שהוא קיבל שוב ושוב כעורך דין הסביבה הטוב ביותר באמריקה. נשמע היום בפודקאסט חלקים מהשיחה איתו ופרשנות בזמן אמת של רועי, לא רק על המקרה של דופונט, אלא גם על הרלוונטיות של זה לחיים של כולנו. כיצד רגולטורים שאמורים לדאוג לבריאות שלנו, נכשלים בתפקידם ומשרתים את חברות הענק שהם אמורים לפקח עליהן. נתחיל מיד.
Robert, Rob, Bilot, thank you very much for coming to our show.
Oh, glad to be here. Thanks for having me.
So, Rob, let's assume that our audience don't know a lot about the DuPont case and about various chemicals and toxins. Could you briefly first take us into the world, a little bit to the world of toxin and chemistry, and tell us what is PFOA, and is it just in the U.S. that we should worry about it, or some other places around the globe?
Yeah, well, you know, what we're talking about is a completely man-made chemical called perfluorooctanoic acid, also known as PFOA. And it's one of an entire family of man-made chemicals, now part of a family we call PFAS, P-F-A-S, per- and polyfluoroalkylated substances. Now, all of these chemicals are sharing the common characteristic of being completely man-made. None of them existed on the planet prior to the 1940s. They were invented right around the time of World War II, and these chemicals have been used in an infinite variety of different products and different materials over the last 70, 80 years, such that they're now out there in our environment, essentially contaminating the entire planet. Because these chemicals, not only do they have this sort of unique man-made structure of carbons attached to fluorine, something that doesn't occur in the natural world, they have the ability to persist in the environment and in living things and to accumulate and be incredibly toxic and carcinogenic. So they're persistent, bioaccumulative, toxic, carcinogenic substances that have been used for the last 70, 80 years in so many products and have managed to get out and now are contaminating essentially the entire planet.
מי שעוד עוקבת די מקרוב בשנים האחרונות אחרי פרשת ה-PFOA ודופונט, היא שני אשכנזי שהייתה כתבת הסביבה של גלובס. לפני כשנה היא כתבה כתבה גדולה על ה-PFOA, או על המשפחה הזאת של PFAS, והסבירה לקוראים שהדבר הזה הוא לא סיפור אמריקאי, זה נמצא גם אצלנו כאן. ה-PFAS, לפי מחקר שפורסם שנה שעברה, נמצא כמעט בכל מקום. 75% מהמוצרים העמידים במים מכילים את משפחת הכימיקלים האלה, ולמרות ראיות הקושרות אותם לשורה ארוכה של בעיות בריאות חמורות, הם עדיין מוצאים את דרכם לשרשרת המוזון שלנו בהרבה מאוד מקומות בעולם. קוראים לכימיקלים האלה persistent, רוב קורא להם persistent, בעברית אפשר לקרוא להם כימיקלים נצחיים, כלומר לא חשוב כמה חולף הזמן הם נשארים, והם לא נשארים רק בטבע לאן ששופכים אותם, אלא הם מגיעים לדם שלנו, וגם בדם שלנו הם נשארים לעד. התוצאה היא שבכל העולם מתחילים ליישם בהדרגה איסור על שימוש במוצרים האלה ולהגביל אותם, גם בארצות הברית וגם באירופה. באירופה נחתמה אמנה על הגבלה של הדברים האלה, גם ישראל מחויבת לאמנה הזאת, אבל הדבר המדהים והמזעזע כפי שאשכנזי חשפה, הוא שכבר שני עשורים שבישראל לא עושים זה שום דבר, לא אוכפים את הדבר הזה, וכנראה שמה שאנחנו הולכים לשמוע בשיחה הקרובה, הכימיקל הזה, ה-PFOA, נמצא גם בדמם של הישראלים.
גיא, אני רוצה להתעכב שנייה על מה הכימיה הזאת אומרת, אתה דיברת קצת על מה זה אומר לכולנו, אני רוצה להתעכב קצת על מה זה אומר מבחינת נקודת המבט של התאגיד, וקבלת החלטות בתאגיד. כי בעצם לכאורה רוב דיבר עד עכשיו רק על הכימיה, אבל בעצם השתי מילים שאתה אמרת לנו פה, persistent ו-accumulative, זה מספר את כל הסיפור מבחינת עד כמה הדבר הזה הוא מזעזע בבחינת קבלת החלטות של התאגיד. Okay? כי אתה חברה שמתעסקת עם כימיקלים, אתה תמיד תעבוד תחת אי-ודאות. אתה גילית איזשהו כימיקל שיש לו שימושים מועילים, אבל אתה לא יכול לדעת בוודאות שאין לו כל מיני השפעות שליליות ארוכות טווח. אתה לא יודע לגמרי אם הוא רעיל, אם הוא מסרטן, מה המינון שמעליו הוא מזיק לבני אדם וכולי. אז אתה יכול לקחת גישה סופר שמרנית ולהגיד, אני לא נוגע בכימיקל הזה עד שאני לא מוודא שאין לו שום השפעות שליליות, אז ייקח לך המון זמן לעשות את המחקר האפידמיולוגי וכולי. ואם כל החברות היו נוקטות בגישה כזאת, אז כנראה שהיו נמנעים מאיתנו הרבה מוצרים שמשפרים את החיים שלנו. אז בסופו של דבר, השאלה האמיתית זה האיזון בין לקיחת סיכונים מושכלים כאלה, ואיך אתה עושה את האיזון הזה. ופה נכנס הסיפור המזעזע של דופונט. כי כבר בשנות ה-60, פחות או יותר, נמצא מידע בחברה שאומר שזה הכימיקל, כמו שאתה תיארת, שהוא לא מתפרק. לא מתפרק בסביבה ומצטבר בגוף האדם. בכימיקלים מהסוג הזה אין כזה דבר לקיחת סיכונים מושכלים. אוקיי? זה לא אמור להימצא בלקסיקון. בכימיקלים מהסוג הזה אתה צריך לעבור לעיקרון הזהירות המונעת, שזה אומר, אני לא עושה כלום עם הכימיקל הזה, עד שלא גיליתי שיש לי פתרון למה שהוא עושה, או עד שאני לא מוודא ששום טיפה ממנו לא יוצאת החוצה לאוויר, לאדמה, למי השתייה. אוקיי? ופה זה הסיפור בעצם הבעייתי בדופון, כי כשאתה לוקח פה גישה של סיכון, בוא נעשה קודם כל, נרוץ קדימה ואז נראה מה קורה, אז ה-worst case scenario הוא מה שקורה עכשיו, הוא שאנחנו, האנושות, המאזינים, הנינים שלנו, כל העולם, תקועים עם הדבר הזה. גם גרמת נזק בלתי הפיך, וגם מי שמשלם על הנזק הזה, זה לא אתה, אלא כולנו. החצנת את העלויות.
Geographically speaking, okay, who are the people that really should be worried? Certain places in the US, in Europe, in Asia, I don't know, perhaps in Israel even.
Well, unfortunately, it's a global issue. These chemicals have been used all over the world in different types of manufacturing processes. They were invented here in the United States, but since the 1940s have managed to make their way out into different manufacturing operations all over the globe. Things that are stain resistant or waterproof, like carpeting, clothing, fast food wrappers and packaging, computer chips and cosmetics and dental floss. So you're talking about factories all over the planet in different countries that have been using these chemicals and emitting them out into the environment. And unfortunately, these chemicals don't respect national boundaries or state lines or country boundaries. They move rapidly through the environment. They can get up into the air and then travel in water droplets and clouds and rain down all over the planet. This is why we're finding these things in polar ice caps and in remote areas of the world that don't have industrial processes. Not only do they move through the air and through the rain, but also through the groundwater, through surface water, through soils. They spread rapidly, and unfortunately, once they're out in the environment, they get into living things, into animals, and most importantly, into people. Now we know that virtually 99% of the humans on the planet have these chemicals now in their blood, and babies are born pre-polluted with these chemicals now. That's how pervasive and all-encompassing the contamination is from this family of chemicals.
אז בעצם מה ששמענו מבילות עכשיו זה של 99% מהאנשים על כדור הארץ כנראה יש את הכימיקל הזה, הנצחי הזה, את החומר הזה בתוך הדם. דופונט ידע את זה עשרות שנים, ואלמלא הוא החליט כמעט בטעות לקחת את הקייס המשפטי הזה, והוא חשף את זה בתוך המסמכים של החברה, כנראה שהיה לוקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהממדים הרסניים של הדבר הזה היו מתגלים. בוא נשמע המשך.
So what can we do as consumers or as citizens? Or actually, is this a case where the only people who can really do something about it are governments and regulators and legislators? And as consumer, we have no choice. We just have to inhale it and to absorb it.
Yeah, unfortunately, the folks who invented and manufactured these chemicals understood how toxic and persistent and bioaccumulative they were going back decades ago. Unfortunately, they withheld that information from the rest of us. They covered it up. They did studies but didn't report them to the regulatory agencies, to elected officials, to the scientific community, to the public. So although the companies making these chemicals knew how bad they were, knew how much contamination would result from these things being used, they didn't tell the rest of us. And unfortunately, the rest of us are only just now learning about this contamination and starting to understand the scope and scale of it, because this information is just coming out through litigation and lawsuits, and people are just becoming aware. And unfortunately, as you just mentioned, none of us really had a choice up to this point. We didn't know we were being exposed. We didn't know that these chemicals were being used in these products. Because the information had been withheld, they weren't regulated. So these chemicals weren't on ingredient lists. They weren't on disclosures. So nobody really even understood they were being exposed to them. But now that this information's finally coming out, and consumers are starting to become aware that these chemicals are in these different products, they're starting to reach out to the companies that are still using these and saying, we don't want these in our products anymore. And that's actually having a big impact. Companies are voluntarily coming forward and saying, we're not going to use these. Even though the rules and regulations haven't really caught up yet with all this science, because the information's just coming out, consumers expressing concern is having impact now. Companies are voluntarily coming forward and committing not to use these because of the potential market and the ability to be able to say, we've got these products that don't have these chemicals, and that's what people want right now.
כן. טוב, אז אתה בעצם שואל אותו על איך דבר כזה יכול להתרחש במשך כל כך הרבה זמן, ורוב אומר לך, זה יכול להתרחש בגלל פערי המידע, כל המידע נמצא אצל חברת הכימיקלים, והרגולטור בעצם בונה עליה שהיא תדווח לו מרצונה החופשי ותגיד לו, יש לנו פה בעיה, צריך להפסיק. אבל חברות, ברגע שיש להם, כמו דופונט, ברגע שיש להם תמריץ מספיק גדול להמשיך להשתמש בכימיקל הזה ולהדפיס כסף בעזרתו, באמצעותו, אז הן יכולות למשוך בכל מיני מנופים ולהגביל את היכולת של הרגולטור למשטר אותם או של הכוחות השוק למשטר אותם. יש את הסיפור שאנחנו דיברנו איתו עליו עוד אז בסינצינטי, בפגישה שהזכרת, של דלתות מסתובבות, לדוגמה, נכון? אז יש המון מופעים של דלתות מסתובבות, שזה אומר רגולטור שכביכול היה אמור לשמור על דופונט בזמן אמת, או להניש אותה בדיעבד, ואותו רגולטור עובר לעבור אצל דופונט מיד בסיום תפקידו הציבורי. יש המון מופעים כאלה. אחד מהם שבעיניי הכי מעניין, אתה אולי תתעניין בזה גיא במיוחד, זה מה שקרה אחרי שבילות כבר עלה עליהם, כבר כמה עשורים לתוך השימוש ב-PFOA, כשהעניינים האלה מתחילים לצאת בתקשורת, ובילות אומר, עכשיו מתחיל להיות לחץ מכיוון השוק ומכיוון הצרכנים. בשלב הזה, מה שדופונט עושים, הם לוקחים שני אנשים בכירים מאוד ב-EPA, ברגולטור האמריקאי, משרד לאיכות הסביבה, שני מספרי שניים לשעבר, והם שמים אותם בתפקיד של אחראים על התקשורת, ואחראים על יחסי ציבור של דופונט. עכשיו, למה שרגולטור איכות הסביבה, אתה שם אותו בתפקיד אחראי על התקשורת בחברה שלך? אתה אולי מבין את זה אינטואיטיבית, לזינגלס ולי, הסימון נפל רק שראינו את המסמכים הפנימיים של החברה. כי במסמכים הפנימיים של החברה הם אומרים, בילות מדבר על זה שעכשיו יש להם בעיה במוניטין ומה הצרכנים יגידו. אז הם אומרים, אוקיי, איך נוריד את הקוף הזה מהגב שלנו? איך נוריד את דעת הקהל? איך נוריד את הלהבות? אנחנו לא יכולים פשוט לצאת החוצה ולהכחיש. עיתונאים שואלים אותנו שאלות ואנחנו נגיד, לא, זה כימיקל טוב, לא, הוא לא יצא וכולי. אף אחד לא יאמין לנו. מה שאנחנו צריכים זה שהרגולטור יצא ויגיד בקולו, חבר'ה, להתפזר, אין מה לראות פה. הכימיקל הזה עוד אין שום עדויות שהוא בעייתי, דופונט לא עשו שום דבר לא חוקי, אנחנו לא אמרנו להם להפסיק שימוש בכימיקל. זה התכתובות הפנימיות ביניהם מראות, ובאמת כמה ימים אחר כך הרגולטור מוציא הודעות לעיתונות עם פחות או יותר אותו נוסח של דברים שאומרים, חבר'ה, אל תתלהבו, נכון שזשהו כימיקל, אף אחד עוד לא אומר שהוא בעייתי, אף אחד לא אסר על דופונט להשתמש פה, הכל בסדר, העניין תחת בדיקה וכו'. זאת אומרת, יש פה שווי רגולטורי בריבוע. הם גם משפיעים על הרגולטור בהיבט של לא להתערב מראש ולא להניש אותם בדיעבד, והם גם משתמשים בהשפעה שלהם על הרגולטור כדי להנמיך את הלהבות בדעת הקהל. הם גם מדללים את הסנקציה המשפטית, והם גם מדללים את הסנקציה המוניטינית שבילות התייחס אליה עכשיו.
אחד הדברים המדהימים שבילות סיפר לי לפני שבוע בביקור שלו, הוא נזק העצום הזה של הדלתות המסתובבות, האנשים שהם רגולטורים ואז הם הולכים לעבוד בצל דופונט, ואחרי זה הם מדופונט הם הולכים בחזרה להיות רגולטורים, הוא שאחד היועצים שדופונט שכרה כדי להתגונן מול הציבור ומול הרגולטורים, מונה לאחרונה, לא תאמין, להיות יועץ של ארגון הבריאות העולמי, בדיוק בנושאים האלה של הנזקים של אותו PFOA. כלומר, רגולטורים שבועיים הם נצחיים, persistent כנראה, בתוך השיטה של הרגולציה בכל העולם, כמעט כמו ה-PFOA.
Let's go back to your story. How did your journey into the world of PFOA started? You were a junior partner at a corporate slash defense law firm. So how did you become an activist, a warrior, taking on some of the most powerful corporations in the world?
Really, in sort of a roundabout way. I wasn't out looking for this issue, but I got a call one day from a gentleman who identified himself as somebody who was raising cows on a farm out in West Virginia. And he was looking for somebody that can help him figure out why his cows were dying. His cows were drinking out of a creek that was being contaminated with white foam coming out of a landfill nearby. And this farmer who was raising the cows had been watching his animals get sicker and sicker after drinking this white foam. And he couldn't get anybody to help him figure out what was happening. And at the time, as you indicated, I was a young partner at a law firm that was representing big companies, that was helping companies comply with the different environmental rules and regs. I definitely wasn't somebody that was working with farmers, but this gentleman mentioned that he was raising these animals outside of Parkersburg, West Virginia, and that was the town that my mom had grown up in. So the fact that he apparently had gotten my name from my grandmother, I wanted to see if there was a way I could help him. And so when we dug a little deeper and listened to his story, we thought this could be something I should be able to help him get to the bottom of. I thought it would be a rather straightforward, easy matter to handle, just involving contamination on one property. But it turned out to be a lot more complicated and a much bigger scale than I'd ever imagined.
רואי, אז זה בעצם כל הדבר הזה קורה מתקלה שבדרך כלל לא מתרחשת. שעורך דין של פירמות גדולות פתאום לוקח מאיזה סיבות משפחתיות את הקייס של נתבעים של הציבור הרחב, המפוזר והחלש.
כן, הסיפור הזה שבילות בעצם כל החיים מייצג את חברות הכימיקלים, ואז שומע את הסיפור פה ועובר לייצג את האזרחים הקטנים נגד חברת כימיקלים, הוא יותר מאוד פרט פיקנטי. אתה יודע, הוליווד מאוד אהבה את זה, אבל מעבר לפרט הפיקנטי, זה רכיב קריטי בהצלחה של כל הקרב של בילות מול דופונט, שנראה אבוד מראש. בשני מובנים לפחות. במובן הראשון זה הסיפור של הידע. אתה יודע, דופונט, בילות יודע איפה קוברים גופות, או איפה גונבים סוסים, כמו שאומרים אצלנו. הוא עורך דין שמייצג חברות כימיקלים מול הרגולטור. הוא יודע בדיוק איך הן מגלות דברים, איפה הן מחביאות פרטים שקצת פחות מחמיאים. ואז כשדופונט מפגיזים אותו עם ארגזים, מסעיות של ארגזים, מילולית, מסעיות של ארגזים, הם בונים על זה שהוא לא יצליח למצוא את הפרטים המוחמנים על הכימיקל, אז לבילות יש את הידע שמאפשר לו למצוא את המחט בערימת השחת. לעורך דין אחר לא היה את האפשרות הזאת, לא היה את היכולת הזאת. המובן השני, וזה קצת למתקדמים, אז לא יודע, מי שמאזין לנו עד עכשיו במהירות 1.5, שיוריד למהירות 1, זה המודל העסקי של עורכי דין. כי בדרך כלל כשעורכי דין טובים, לוקחים קבוצה כזאת של אזרחים קטנים ומייצגים אותה, נגיד בדוגמה הקלאסית של תביעה ייצוגית, הם לא מקבלים שכר לפי שעה. הם מקבלים גמול בסוף מתוך כאחוזים מהסכום שיפסק לטובת הקבוצה. אז אם אני מייצג קבוצה באיזשהו תביעה על זיהום סביבתי, ונפסק לטובת הקבוצה 10 מיליוני דולרים, אני בתור עורך דין אקבל נגיד 1 או 1.5 מיליון דולר. והסכום הזה שאני מקבל בסוף ההליך אמור לממן את כל העלויות שלי לאורך ההליך. מה שהמודל העסקי הזה עושה הוא מייצר מערך תמריצים מאוד מסוים לאורכי הדין. ומערך התמריצים האלה הוא פשוט להתפשר מהר. אני צריך להגיש מכתב התראה או כתב תביעה נורא מאיים, שאומר לתאגיד, תשמעו, מה שעשיתם זה פשעים נגד האנושות, ומרשה יבקשו מיליארד דולר. ואז התאגיד יחזיר לי תשובה ויגיד, אתה יודע מה, אני מוכן להתפשר תמורת אחוז מהסכום הזה, תמורת 10 מיליון. אני אומר, לא לקחתי, סגרנו. זהו, עכשיו יש לי בהשקעה מינימלית, שלחתי מכתב, קיבלתי 1.5 מיליון, וזהו, סגרתי. אין לי שום רצון, ובדרך כלל גם שום יכולת, לנהל עכשיו הליך ממושך נגד התאגיד הזה במשך שנים, שאין אף אחד שישלם לי את העלויות שלו, ואני לא יודע אם אני באמת מקבל את הפרס בסופו. אצל בילות, לעומת זאת, הוא אמר לנו, הוא יושב כשותף בפירמה של משרד גדול שמקבל כסף מתאגידים אחרים, והוא מקבל שכר חודשי. אז הפירמה הזאת יכולה להרשות לעצמה להחזיק את הבחור המוזר הזה במשרד שלו, עם הארגזים של החומרים של דופונט במשך כמה שנים, ולהילחם עד הסוף, עד שהוא חושף את הסיפור הזה באמת עד הפרט האחרון. אז עצם זה שהוא עורך דין של נתבעים שמייצג במקרה הזה של הטובים, אומר שיש לו גם את הידע וגם את המימון ללכת וללחם עד הסוף, וזה משהו שכמעט אף פעם לא קורה.
כן, זה לא קורה כמעט אף פעם, בגלל שכאשר יש לך משרד עורכי דין שמייצג בעיקר חברות ענק, הרבה פעמים נגד הציבור ונגד הרגולטורים, אז התמריץ ללכת ולקחת את הצד השני הוא מאוד נמוך. אחד הקטעים בסרט שהם קצת מעורפלים ולא בכדי, זה מה הייתה התגובה של השותפים הבכירים במשרד כשבילוט בעצם מנהל קרב במשך שנים נגד דופונט. אגב, הרגעים הקשים ביותר בקרב של בילוט נגד דופונט מתרחשים בשנים 2008-2012, בדיוק שזה השנים של המשבר הפיננסי, ובעצם בילוט ועורכי הדין שעובדים איתו הופכים להיות מרכז הפסד גדול של הפירמה הזאת, ובכל זאת ראש הפירמה מחליט לתמוך בו ולהמשיך לממן את התביעה הזאת, למרות שכנראה היו שם מתחים גדולים. והמתחים האלה מגיעים גם היום, כשכבר יש על בילוט סרט בהוליווד והוא נחשב גיבור לאומי, המתחים האלה משתמרים, וממש ביום שבו בילוט היה אצלי ונתן הרצאה, הוא פתאום קיבל איזה מייל, והוא לא יכל להתאפק, והוא סיפר לי מה כתוב במייל הזה. זה סיפור של שותף חדש שהצטרף לפירמת עורכי הדין שלו, והשותף הזה פתאום מפרסם איזה מאמר באחד העיתונים, תאמין או לא, שמגן על דופונט ועל היצרנים של ה-PFOA, ובעצם לוקח עמדה הפוכה מזאת של הקרב שמנהל בילוט במשך 25 שנה. אז שאלתי את בילוט, איך זה קורה? זה שותף בפירמה שלך? הוא אמר, אין מה לעשות, ככה זה נראה בעולם המשפט.
So at this point we know that when it comes to the US, the two main culprits, people who were creating it and using it are two of the largest companies in the world, 3M and DuPont. And during your journey through discovery of documents, through endless trials and injunctions and investigation, you found out that both 3M and DuPont knew exactly how toxic and dangerous is PFOA, but instead of taking the measures to stop using it or making sure that it's done not in a way that is going to be so harmful to the environment, they continue to see it just as cash cow. Tell us what really happened there. How were they able to do it for so many years?
Yeah, that's really the disturbing part of this story, was once we started digging in through litigation and getting all the internal files of these companies, started to realize, you know, that the companies themselves, their own scientists, had been doing the studies going back to the 1960s and 70s that were showing how toxic and bioaccumulative and persistent and carcinogenic this stuff was. And, you know, even had people internally raising alarms and concern about continuing to use these chemicals, but nevertheless kept doing it. And not only kept using these, but increased the amount of the materials that were being used. And unfortunately, these chemicals were invented before the US EPA even existed, decades before those rules and laws started to roll out in the 1970s. But even at the point when the laws started to appear and the rules and the regs started to come out requiring disclosure of substantial risk from chemicals posing harm to human health, these companies withheld that information from the regulatory agencies. They didn't provide the information they were required to provide. And it took years of litigation and fighting in order to get that information revealed to the regulators and to the public. And unfortunately, what you saw was the profits that were being made by continuing to use these materials and continuing to pump them out there, billions and billions of dollars a year, dwarfed the ultimate costs that these companies have been having to pay in terms of fines or penalties for having withheld that information from decades. So it's very disturbing to know that a lot of this could have been avoided a lot of this harm could have been stopped decades ago if there had been folks that had frankly done the right thing.
רואי צריך להגיד משהו על דופונט, זה לא סתם חברת כימיקלים, זו אולי חברת הכימיקלים הכי חשובה בעולם, הם קוראים לעצמם The Science Company, אבל את החלק של להגיד את האמת לציבור הם כנראה לא הפנימו שם, למרות שלחברה הזאת יש היסטוריה כל כך מפוארת.
זאת הייתה אחת הסיבות המרכזיות שזינגלס ואני החלטנו לכתוב את המאמר הזה שהזכרת מקודם. כשאתה בוחר איזשהו מאמר כ-case studies, אתה לא רוצה שיגידו לך, לקחת מקרה קיצון, זה מקרה שלא מייצג אף אחד. ואחת הסיבות לקחת את דופונט, חוץ מזה שהיה לנו גישה למסמכים הפנימיים, כמו שאמרנו, היא שכולם תפסו את דופונט בתור החברה עם המוניטין הכי טוב, החברה הירוקה, החברה כמו שאמרת שאצלה המדענים הם המלאכים, חברה שהמנכ״ל שלה נודע בתור זה שכתב עוד לפני שהתחיל כל הטרנד האחרון של ESG והאחריות חברתית, הוא זה שכתב את הספר על איך להפוך את הכל לירוק, ואנחנו חשבנו שעצם זה שנבוא ונראה מבפנים, זה שבחברה כזאת, יכול לקרות, תהליך קבלת החלטות עם השלכות כאלה מזעזעות, זה אומר לך שזה יכול לקרות גם בכל מקום אחר.
Let's go through the list of those folks that should have done the right thing, because when we hear that story, the first thing that our listener ask, wait a minute. These events have taken place in democratic, liberal economies and society. Where are our democratic institutions? Okay, so let's go through them. Regulatory, you mentioned the EPA, the Environmental Protection Agency. So where were the regulators? Where were the scientists? Where was the legislators? Where was the media through those 40 years?
You know, it was really an eye-opening experience for me to learn where those entities were, what was going on. Because when I first started into this whole process and learning about all this, I assumed that we had these regulatory agencies out there that would take care of these problems. If there was a real concern, these agencies would step in and do something, or the media would report on it, or the scientific journals would be publishing it. And unfortunately, what I learned the hard way was that you're talking about institutions that tended to end up being captured by these industries. You know, you had government agencies that had a bit of a revolving door with the companies that they were supposed to be regulating and were deferring to these same companies for their understanding of what the science was, or cutting deals with these entities instead of enforcing the laws that existed at the time. Some of these entities being massively overworked, understaffed, and underfunded. And so it became very easy when the companies came in and presented their own plans of how things should work out, that some of these agencies, unfortunately, just adopted those plans or cut deals instead of enforcing the rules and the regulations. We saw that happen over and over again. And then in the scientific arena, we saw that you had the situation of the science being captured. You had the companies being the ones that were publishing most of the science about these chemicals, or choosing what got published, choosing what types of data to report or not report, or then controlling the journals and controlling who was doing the peer review, so that if anybody tried to publish something that contradicted what the companies had been publishing, they were labeling it as junk science or things that shouldn't be published. So you had a process where they were starting to control the way the science was being generated on these chemicals. And then we saw a similar type of phenomenon with the media as well. You had corporate PR departments that were presenting talking points and outlines of these issues to the media and to journalists who didn't understand necessarily what was going on, but unfortunately relied upon what information they were given by these companies and then just repeated it. And we saw that happen over and over again, particularly in locations where you had smaller towns or newspapers or media that didn't have their own independent journalistic personnel they would rely upon the companies to provide them that information. So you didn't have the type of independent action that you would expect from regulatory authorities, from scientists, and from the media. What we ended up seeing here was you had companies that tended to control all of that.
רואי, בילוט בעצם מספר לנו איך דופונט הצליחה לשבות או להטות גם את הרגולטורים, גם את המדענים, לבעשה כמעט את כל העולם של המדענים שמתעסקים ברעלים האלה, בטוקסינים האלה, וגם את העיתונות. למרות שבסופו של דבר, כמובן, העיתונות כאשר התחילה לעשות את עבודתה, זה גם הגיע למפנה. במחקר אחר שאתה פרסמת לפני כמה חודשים, אתה גם מצביע על תופעה נוספת. ככל שחברה יותר גדולה, יש סיכוי יותר גבוה שהיא תצליח בעצם לשבות ולסרס ולהטות את כל המוסדות הדמוקרטיים האלה.
נכון, אני הייתי אומר את זה טיפה אחרת, הייתי אומר, זה לא יחס מונוטוני ככל שחברה יותר גדולה, אלא מרגע שחברה חוצה איזשהו סף גודל מסוים, הופכת להיות חברת ענק וצוברת כוח שוק, אז המערכות, כל המערכות הרגילות האלה שהזכרת ובילות הזכיר, אתה יודע, ביקורת אקדמית, ביקורת תקשורתית, ליטיגציה פרטית, רגולציה וכל הדברים האלה, הם קצת מאבדים מהאפקטיביות, הם קצת מאבדים מהיכולת להתמודד עם החברה הזאת, מהמון סיבות. זה יכול להיות שבדיעבד, אחרי שהם נתפסים, אנחנו מפחדים להטיל עליהם כנסות גדולים, בגלל ה-too big to fail problem. אני מפחד שאם החברה הזאת תקרוס, אז יהיו פה השלכות רוחב לאורך כל הכלכלה, דברים בסגנון של מה שבילות אמרת, יודע, אם זאת הייתה עכשיו חברה קטנה או בינונית, או אפילו בגודל רגיל, ולא חברת ענק כמו דופונט, שפולטת להעביר את הכימיקל הסופר מסרטן הזה, PFOA, אז לא סביר שאותה חברה קטנה או בינונית הייתה יכולה להשפיע על הנרטיב והדעת הקהל, כמו שדופונט השפיע. לא סביר שהם היו יכולים לקחת בריטיינרים את כל המומחים הכימיים באותו תחום. לא סביר שהם, בגלל הקשרים שלהם עם בצמתים של עריכת כתבי עת אקדמיים, אז הם היו מצליחים למנוע פרסום מחקרים אקדמיים עם מידע שלילי על PFOA. לא סביר שהרי כשאותם חקלאים ואנשים בעיירות הסמוכות התחילו לפנות, לפני שהם הגיעו לבילות, הם התחילו לפנות לכל מיני עיתונאים שיעזרו להם, והעיתונאים פשוט סירבו, כי דופונט זה המפרסם הכי גדול, דופונט זה חלק גדול מהתקציב שלהם. אז בגלל שזה תאגיד כזה ענק, בגלל שיש לו כוח שוק, אף אחד לא רוצה לבקר אותו. אותם אנשים, כשהם התחילו לצאת נגד דופונט, וכשהם לקחו את בילות, וכשהם נכנסו לקרבות משפטיים, אז הם לא יכלו להיכנס לכנסייה שלהם. התחילו מילולית לירוק עליהם במסעדות וכולי. למה? כי דופונט הוא המעסיק הכי גדול באזור. אז עצם זה שהתאגיד חוצה סף מסוים, צובר כוח שוק, הופך להיות ענק, זה יוצר איזשהו מעגל שותק כזה, זה מאפשר לו לבצר את הכוח, וזה שעכשיו כל המערכות הרגילות, כל המוסדות החברתיים, שאמורים לתת איזונים ובלמים, שאמורים לשמור שהתנהלות כזאת לא תקרה, הם קצת מאבדים מהאפקטיביות, מהיכולת שלהם להתמודד עם תאגיד שיש לו כוח כזה.
אוקיי, אבל יש לנו כאילו סיום קצת יותר אופטימי לפרשה הזאת, אז בוא נשמע את השאלה האחרונה בשיחה שלי עם בילות.
So, you know, during class today I took a photo of you and the students, and I texted it to a friend of mine, a colleague that is an environmental journalist. And she wrote back, Rob Bilot is my hero. So I wanted to ask you, what can you tell some of our listeners that are thinking about pursuing a journey like yours, taking on a campaign as lawyers, as activists, and so on? Because usually the sound advice is forget it. You know, you can't change the world, and don't pick a fight with people that have very deep pockets. What would you say to them or encourage them?
Do it. Take the risk. Step outside of your comfort zone. Don't just assume because you've got a big adversary or that this is something nobody's ever done before, that, you know, that's too risky. And, be willing to take on a risk like that, that it's worth it. It's worth doing. That's what prompts real change, is being willing to step outside of that comfort zone and do things differently and tell folks that may be the way we've always done it, that that's not the way it should be done from that point forward. And, you know, it may seem like a daunting task, but eventually it can be done. And we see that, I think, one of the inspiring things of this story with Mr. Tenet and his community was, you know, somebody like that, a single individual like Mr. Tenet, being willing to stand up and speak out and say, this may be one of the biggest companies on the planet. This may be the U.S. EPA and the U.S. legal system and the whole way we generate science, but this is not working. This needs to be fixed. And, you know, again, it took a while, but it can be done, it can be changed.
רואי, לרוב בילות יש מסר אופטימי לסיום, ואני רוצה שנסיים עם החיבור לישראל. עדיין לא ידוע מי שר האוצר שלנו, אבל אחת האפשרויות היא שזה יהיה בצלאל סמוטריץ', שנמנה על המחנה של פוליטיקאים, אנשי ציבור, כלכלנים. זה מחנה הולך וגדל בשנים האחרונות, בעיקר בציונות הדתית, אבל לא רק, שאומרים הדרך לכלכלה משגשגת ולחברה משגשגת, זה פחות ופחות רגולציה. מה הלקחים שאנחנו צריכים מהמחקר שלך ומהפרשה הזאת לקחת איתנו לגבי סוג של מדיניות כלכלית שאנחנו צריכים לראות?
המון לקחים, יותר מדי בשביל לדבר עליהם בפודקאסט הזה. בוא ננסה לעשות זריז 3-4 וננסה לשמור על נימה אופטימית, כמו שאמרת. אז ברמה הכי בסיסית, אנחנו לומדים מזה משהו שלדעתי מאזינים נאמנים של הפודקאסט כבר קלטו מפרקים קודמים, וזה שצריך להפסיק להסתכל על ארצות הברית בתור דוגמה למה כן לעשות, וצריך להתחיל להסתכל על זה בתור דוגמה מה לא לעשות. כי בהרבה תחומים של שווי רגולטורי והתנהלות תאגידית, מה שקורה שם זה תרלול מוחלט. עכשיו, מה לגבי כן? הסיפור הזה של גישה רגולטורית שמאפשרת לחברה לעשות מה שהיא רוצה, ואז מענישים אותה, זה מעלה את ההבחנה בין רגולציה מראש לבין רגולציה בדיעבד. כשיש לך בעצם שתי גישות להסדיר את ההתנהלות הבעייתית כזאת, אתה יכול או לשים ברקסים מאוד חזקים בהתחלה, להרים נטל רגולטורי, להגיד לחברות כאלה, כל כימיקל שאתם מגלות, עד שאתה לא מקבל אור ירוק ממני הרגולטור, אסור לך להשתמש בו. או לתת גישה שאומרת, אתה מגלה כימיקל, אני סומך עליך, תבדוק אם הוא בסדר, אם אתה חושב שהוא בסדר, תרוץ קדימה. אם אתה מגלה משהו בעייתי, תספר לי על זה. אבל תדע שיש פה שוט, כי אם אתה רץ קדימה ולא גילית לי ושיקרת לי, אז אני יכול בדיעבד להיכנס בך בצורה מאוד חזקה. נקרא לזה בהכללה גסה, ורק לצורך הדיון פה, גישה אירופאית וגישה אמריקאית בהתאמה, אוקיי? עכשיו, אין לקח בשאלה, אין כזה דבר שהגישה אחד היא יותר טובה מגישה שתיים. הסיפור פה הוא לא כמה רגולציה אתה צריך, הסיפור פה הוא איך לעשות את הרגולציה בצורה אפקטיבית, ואיך לתפור אותה לכל שוק בצורה אפקטיבית. אבל כן יש פה לקח, וזה שאי אפשר גם וגם. זאת אומרת, זה כלים שלובים, אתה לא יכול, דיברת על סמוטריץ' ומכוני חשיבה כאלה אחרים, אתה לא יכול בבת אחת באותו זמן, זאת אומרת, לקרוא גם לפחות נטל רגולטורי, שאני בעד, להורדת הנטל הרגולטורי, וגם לחסימת ערוץ, נגיד, של אכיפה בדיעבד, כמו תביעות ייצוגיות, להקשות יותר על הגשת תביעות ייצוגיות. מי שרוצה פחות נטל רגולטורי מראש, צריך להיות בעד יותר אכיפה אגרסיבית בדיעבד, בעד יותר תקציבים לאכיפה ציבורית, בעד יותר תקציבים לביקורות של רגולטורים, בעד תביעות ייצוגיות שיותר פתוחות ויותר מזמינות וגמול לתובעים, לא רק בתחומים של קניתי שקית במבה עם 92 גרם וגיליתי שיש 88, או נכנסתי לאתר האינטרנט של מסעדת הסמיץ' הטוניסאי וגיליתי שזה לא מונגש לאנשים עם מוגבלויות. צריך להיות יותר אכיפה בתחום הזה של איכות הסביבה. דיברת על משרד האוצר, אבל מה עם משרד איכות הסביבה? אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה. משרד איכות הסביבה, אני זוכר שהיה פרק קודם של המרקרים שדיברנו על זה, שמשרד איכות הסביבה הוא לאו דווקא צריך להיות המשרד להגנת האקלים העולמי. הוא צריך יותר להתעסק במי השתייה שלנו, באוויר שנמצא, לעשות ביקורות אגרסיביות, לסגור מפעלים אם צריך וכו'. השאלה היא מי ייקח את זה, ואם הוא באמת יהיה רציני בסיפור הזה. מעבר לזה, יש גם כל מיני לקחים נקודתיים, לא נלאה את המאזינים בפרטים, לדוגמה, אם כל הסיפור פה הוא אסימטריה במידע, פערי מידע, לחברה שמייצרת את הכימיקל יש את כל המידע, ולעולם שבחוץ אין אותו, אז אולי אחד מהפתרונות הוא לתמרץ אנשים מבפנים, מתוך החברה, להוציא את המידע הזה החוצה. זה משהו שכן אפשר ללמוד ממנו לחיוב מארצות הברית, גם לחזק את ההגנה על חושפי שחיתויות, וגם לתת תמריצים פרואקטיבית לחושפי שחיתויות. אתה מהנדס, אתה רופא, אתה משפטן בחברה כזאת, אתה רואה שמתרחש איזשהו הליך קבלת החלטות בעייתי כזה לגבי כימיקל שמחצין את העלויות על כולנו, מזיק לכולנו, צא החוצה, תספר את זה לרגולטור. אם הרגולטור מוצא שאכן החברה כשלה, נעלה בצורה בעייתית וצריכה לשלם קנס, אתה תקבל אחוז מהקנס הזה.
טוב, אני לא חושב שבצלאל סמוטריץ' פנוי עכשיו להקשיב לפודקאסט שלנו, אבל אם מי מכם המאזינים מכיר אותו וקשור אליו, כדאי שהוא וכל הפוליטיקאים הצעירים והחדשים שנכנסים עכשיו לעמדות ההשפעה במשק, יכירו קצת את נושא הרגולציה יותר מקרוב. רועי שפירא, תודה רבה לך.
תודה גיא.
תודה רבה למאזינים שהצטרפתם אלינו היום לשיחה המרתקת הזאת. אנחנו נסיים עם המסר של רוב בילוט למאזינים. Do it, תעשו את זה. צאו למאבקים, לכו נגד החזקים והגדולים, אבל תקפידו לעשות שיעורי בית טוב טוב מאוד. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לפני הכל לרוב בילוט. תודה למרק רפלו שהפך את הסיפור של דופונט לסרט שמהדהד בכל העולם. תודה לרועי שפירא שהצטרף אלינו היום לאולפן. תודה כמובן לדן ברומר העורך האגדי שלנו ולאמיר פקטור המפיק. אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל, ונתראה בשבוע הבא.